הפוך על הפוך עם איתי גדסי.
חזרנו, שעה שנייה של הפוך על הפוך, ונודה לצוות שלנו, עורך ומפיק קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר. אנחנו ביום ה-33 למלחמת חרבות ברזל, ואנחנו נשוחח איתכם המאזינים בטלפון 03-500-93-93. נעשה גם על המלחמה, גם על הנושאים המפונים שראינו שגם שם יש מצוקה, אבל למרות זאת ראיתי שטיפלו במפונים מהדרום. אנחנו מדברים על אלה שלא זכאים איתם המדינה לקבל את הפיצויים, וראיתי שדאגו להם היום לאוכל, אלה שנמצאים באולמי יחלי מלכות. נקווה באמת שלא נקבל עוד טלפונים משם. וכמובן השכר, הנושא הזה של הבלטלין ביומות ייתן שכרו, מטריד אותי, לא רק אותי, מטריד גם את אותם אלפי עובדים ועובדות הוראה, מורים ומורות ברשתות החינוך החרדיות, שאני מניח שרבים מהם לא בדיוק אומרים את החודש וצריכים את הכסף הזה כדי לקנות בו את מצרכי הבית והאוכל, ובוודאי בעיצומה של מלחמה, כן? אבל מצד שני אני חייב לומר לכם שלצד ההתקפה על נבחרי הציבור שלנו, אני חושב שיש גם קצת היגיון בהתעקשות כרגע של ההנהלות לא להעביר את הכספים. ברגע שהכסף יעבור, הלחץ ירד, הלחץ ממשרד האוצר, הלחץ מהמדינה, ואז התוספת של אופק חדש לא תעבור, והדבר הזה לקח הרבה מאוד זמן להכניס את הרשתות לאופק חדש, ובאמת לשפר את תנאי השכר של אותם מורים ומורות, דבר שלא לא שונה ולא טופל במשך עשרות שנים, גם זה מחדל, אבל צריך להסתכל גם על הצד הזה, ולכן מי שיכול, כמובן שיאזור כוח להמתין עוד קצת. למיטב הבנתי ביומיים הקרובים משהו כזה זה אמור להסתדר. ומי שיכול לעזור גם לאנשים כאלה, אז כמובן ששכרו כפול. זה בנושא הזה. סוגיה נוספת שאנחנו מקבלים תלונות פעם אחר פעם, זה העובדה שנמצאים שבחים בתחומי, או יכול להיות שגם לא שבחים, ראיתי שגם תושבי מזרח ירושלים, תושב אחד של מזרח ירושלים נעצר אתמול בבני ברק, אחרי שהוא פרסם שבכוונתו להיות שהיד. ולכן נדרש מאיתנו קודם כל הערנות והזהירות, במשנה זהירות בתקופה הזאת, וכמובן לחייג 100 או 106 על כל פנייה, תקלה, אירוע מוזר וחריג שרואים. ואחת הפניות שאנחנו מקבלים פעם אחר פעם, זה בנושא ביתר עילית. גם שם היו מספר אירועים, אם זה מהכפר הסמוך, ואם זה, ויש ערנות, יש ערנות. שם ראש העיר שיגר מכתב הבוקר לשר הביטחון, במכתבו הוא כותב, מהאסון בדרום יש ללמוד שלא לחכות לאחר מעשה, חובה לצאת מהקונספציה ולא להכיל שום אירוע ביהודה ושומרון, והוא מפרט כמובן את הפעולות הנצרכות, גם הגנה מצד אחד וגם יוזמה מהצד השני, כמובן חלוקת נשק וכו' וכו'. עכשיו אנחנו ננסה להבין מה קורה בשטח ומה קורה מבחינת תפקודו של צה"ל והמערכת הביטחונית בכלל, ובנושא הזה אנחנו נאמר שלום וצהריים טובים לפרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום.
שלום איתי, צהריים טובים.
נתחיל מהסוף, קודם כל תגיד לי מה קורה עכשיו, יש איזה דברים חדשים או שאנחנו נמצאים בסוג של שקט מטעתע, כי אני רואה שמרצועת עזה ברוך השם לא מגיעות, אתה יודע, בשורות דרמטיות כרגע, זה אומר שמה?
א', יש שתי בשורות דרמטיות, כן, ששני חיילים נהרגו לנו בחצי יממה האחרונה, גם לוחם שריון, גם לוחם שדג, ממש לפני שעה תראו את זה לפרסם, שלושה לוחמים שנפצעים קשה, וזה אומר שכל אותם אלפי 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 חיילים, והדגשתי את המילה של אלפי אלפי אלפי, ומאות כלי רכב, מאות רבות של כלי רכב משוריינים, עובדים שם כל הזמן, וחיל ההנדסה מתקדם שם צעד אחרי צעד, וחושף עוד מנהרות ועוד פירים, וככל שיעברו הימים אתה תשמע עוד ועוד מידעים, ותשמע עוד מאוד על הצלחות, וגם לפעמים שהם לא הצלחות, כמו הנפילה של הלוחמים. ובסופו של דבר...
אנחנו יכולים לספר או להרחיב באיזה סוג של אירוע מדובר?
של הנפילה של הלוחמים, לא, אני עדיין לא יודע, כי זה ממש היה בשעות האחרונות, וזה עדיין בתוך תחקיר של השטח. אני יודע לספר על הנמר, תכף אני אגיד על המילה, מה שנהרגו הלוחמים לפני שבוע וחצי, או פחות מכך, אבל אם נחזור לשאלה שלך, זה אומנם שקט כלפי החוץ, כלומר מי שמתנהל פה בבני ברק, ברמת גן, ברעננה או באשדוד, גם בשעה זו, לומדים בבתי הספר וחדרים, בתלמודי תורה ובמוסדות החינוך האחרים, ובסופו של דבר זה שקט מבחינתם, יש להם שקט נפשי ללמוד. הפעולות עצמם בשטח מאוד אגרסיביות, כלומר הולכים ומוצאים עוד פירים ועוד מנהרות ועוד חיסולים. תשמע, נכון שלמאזין הממוצע ששומע אותנו עכשיו, לפעמים גם אתה וגם אני, אומר, אז חיסלתם את ראש המערך הרקטי, בעברית כאילו מנכ״ל או יושב ראש תעס של ישראל או יושב ראש התעשייה האווירית, אבל זה לא כל כך בא לידי ביטוי במציאות שלנו, כי אי אפשר לסבר את האוזן ולקחת בהשלכות של ישראל לעומת החמאס. מחבלים כאלה הם הנהיגו, הם תכננו, הם פיקדו על מוטת השליטה של הייצורים שלהם, הוא יודע איכן נמצאת כל רקטה, הוא נותן את הפקודות. בסופו של דבר אפשר להחליף כל אדם, אבל זה גם לוקח את הזמן, ובפרק הזמן הזה צהל מקווה, ועשה את זה גם רק בשבוע שעבר, כאשר הם מינו מיד מפקד גדוד לאחת החטיבות שלהם או לאחת הגדודים שלהם, גם מיירו לחסל אותו. אבל דמות כזאת שמשך הרבה מאוד שנים, למעלה מעשור שנים אם ניקח את הדברים בצורה מדויקת, הצליח להביא, הצליח להבריח איתי, כן, להבריח ולהגניב מתחת לאפנו דרך מעבר פילדלפי מאות רבות או אלפי רקטות, לא הכל יוצר שם, היינו עיוורים גם באשר לדבר הזה, אבל כרגע לפחות אם מסתכלים על העתיד פועלים.
תגיד, קראתי הבוקר כותרת בסקיי ניוז שישראל מחתרת את יחיא סנואר, מנהיג חמאס.
כן, אבל גם אני בדקתי את זה. תשמע, ברגע שאתה מחתר את עזה, ברגע שאתה מחתר את בית החולים, אז תוצאה של כך. זה לא בדיוק שאתה מחתר הרגע את הבונקר שלו.
זה בעצם הקפה רחבה יותר, מעגל רחב.
נכון, אמת, אמת. וגם כמה שאנחנו מדברים יותר זה פחות טוב לנו, כי האויב מאזין, האויב שומע. ועל לנו לזלזל בו, ראינו את היכולות שלו גם בשבעה באוקטובר בשמחת תורה. לכן, בתשובה לשאלתך, יש פעולות בשטח, הרבה מאוד מהן, הן נסתרות ואלומות, אבל מה שאני כן יכול לומר, זה על השמדתם של מאות מנהרות, זה משמעותי. אז נכון שיש להם אלפים, אבל יש מנהרות שהן משמעותיות, שהן לא מחברות בין מפקד כזה למפקד כזה, או מתוך הבית שלו בסלון, אלא מחברות בין אזורים, כמו מי שמכיר את אזור עזה, בית להיה זה נמצא באזור נתיב העשרה בחלק הצפוני, לכיוון העיר עזה זה מרחק של 5-6 קילומטרים, יש מטרו שם, ואותם משמידים לאט לאט, ולכן גם מדברים מהרגע הראשון שזה ייקח זמן, אי אפשר יהיה להגיע בסופו של דבר לכולם, זה אני אומר מראש, כי זה עבודה של שנה, ואף אחד לא מתכוון להיות בשטח שנה, אבל מתכוונים להשמיד את הפיקוד, מתכוונים להשמיד את הפעילים, ומתכוונים להשמיד את מרבית היכולת הצבאית שלהם, מרבית, לא את הכל. זה צריך להגיד גם ביושר ל...
מה זה, מה, אנחנו מתחילים עם הסיסמאות, קובי, תגיד לנו ברור, אתה מגלה לנו הרי מה זה אומר המילים האלה, מה זה מרבית, מה זה זה, בן אדם שרוצה להרוג אותנו, צריך לחסל אותו, מה השאלה?
נכון, אבל אם אנחנו מדברים על 30 או 40 אלף מחבלים של חמאס וג'יהאד ביחד, 30 כאלה ועוד 10,000 כאלה, אני, לא אני ולא הרמטכ"ל ולא אף אחד אחר יבטיח לך שבעוד שנה או חצי שנה או שלושה חודשים או עוד חודש תסיים הלחימה הזאת שיחריזו על ניצחון או על הפסקת אש מוחלטת.
אותו גורם בכיר שאמר שחיסלנו עד עכשיו 20 אלף יכול להגיד שנחסל עוד 30. אתה זוכר את הציטוט הזה?
לא, לא, אני רוכש לחלוטין, זה לא נכון לחלוטין, אני אומר...
לא נכון העובדה או לא נכון שהוא אמר?
לא נכון העובדה, ואני מניח שגם...
את הציטוט קיבלנו...
מהדברים שמעבירים אותם ממקום למקום, נכון, לפעמים אתה מקבל דברים, ובסופו של דבר אתה בודק אותם, הוא אמר שיש אפשרות להגיע לחיסולם של 20 אלף איש, וגם כאן אנחנו לא הכל ידע, כי לדוגמה, ניתן לדוגמה, אם צהל עכשיו... פוצץ, ולא אגיד לך באיזה שיטות. חלק אני יודע, חלק פחות אני יודע, אבל אני אסביר לך את זה בצורה כזאת שהמאזינים גם יכולו להבין. ברגע שאתה עוטה מנהרה, בכל מיני דרכים, בתוך המנהרה הזאת, יכולים להיות 100 שימותו מחנק או מהדבר אחר, יכול להיות שגם היו 170 ו-70 הצליחו לברוח לכיוון אחר של מנהרה, וברחו מכיוון אחר דרך ריצה של 300-400 מטר, והצליחו להימלט מזה והצליחו לצאת בחיים. תדע את זה בסופו של דבר אחרי הרבה זמן. לכן גם לוקח לצהל, הם עושים עבודה מאוד יפה. גם החיסול הזה של אותו מערך, ראש מערך הקטי, היה אתמול בלילה, בשעה 11 בלילה בערך, פרסמו את זה רק הבוקר ב-11 בבוקר, או 10:30 בבוקר, אחרי שבאמת וידעו שבאמת מדובר, כי אנחנו לא רוצים לצאת בלשון הכי פשוטה פרשים, לא רוצים לצאת כאלה מטומטמים, שבסופו של דבר אנחנו נגיד דבר, ואחרי שתי דקות הוא יצא ויגיד, הנה, אני חי וקיים ונושם ובועט. אז בודקים את זה, לכן כל המספרים האלה הם לא מספרים של אמת, וגם לא צריך לתת להם הסברים. אם אני אגיד עכשיו שהרגנו אלפי מחבלים, כמו שנתניהו אמר, אז זה יהיה נכון, כי רק ביום הראשון, בשבעה באוקטובר, בשמחת תורה, ביום הראשון, עם כל
נהרגו כמה אלפים. הגדול, טוב, בוא נתקדם, קובי, לאן אנחנו הולכים מכאן? צהל ימשיך את הלחימה שם ברצועת עזה, במטרה, כמובן, לא יודע אם חושפים את כל המטרות, אבל אני מניח שהוא ירצה בסוף לשים את ידיו על המחבלים שנמצאים בבית החולים שיפה, והשאלה, האם היעד הזה יושג ואיך? או שאנחנו גם את זה לא יכולים לומר.
תשמעו, יוסד בחיקור. למשל, מהשעה 10, אנחנו מדברים עכשיו על 1:16 דקות, משעה 10 בבוקר, עוד אלפים של מחבלי חמאס ואנשים רגילים עוברים בציר דרום. למה אני אומר מחבלי חמאס? כן. חלק מהם תומכים.
תומכים זה עניין אחד, אבל כולם הולכים שם, הם נבדקים משהו? אם יש להם נשק, או שכולם יכולים לעבור בציר?
לא, הם הולכים בלי נשק, הם מניפים דגל לבן שמבחינת החמאס זה מטרלל אותם. אבל יכול להיות שבתוכם, ואני אומר את זה בכנות, גם לך, ואתה יודע את זה, אותו אחד שציצל לאבא שלו ואמא שלו, אמא רצחתי לפני שתי דקות יהודים במפלסים, יכול להיות שאבא שלו גם כן עכשיו בתוך החבורה הזאת שהולכת דרומה עם דגל לבן. כן. זה לא מוחלט לחלוטין. מה שברור שאין להם עליהם הם נשק, מה שברור שהם נעים דרומה עם דגלים לבנים, ואת החמה זה באמת מטרלר, זה קורה בשטח הזה. בפועל זה לוקח את הזמן שלו, גם הסיפור של בית החולים שיפה. אז אתמול בלילה הגיע משלוח אדיר של חומרי רפואה מבטח כדי להקים בית חולים שדה בתאום עם צהל מאבו דאבי. אז תראה שגם כאן עם איחוד האמירויות, בתוך מלחמה, אחרי 32 ימי מלחמה, מדינה מוסלמית, הייתי בה לפני חצי שנה, אתה רואה את מסגדים שם, ואתה רואה את הבורקה שם, ואתה רואה בכל מקום, ולמרות הכל, אתה רואה שהם מסייעים בתיאום עם צהל, אז יש לנו גם את הצדדים האחרים של הדברים, הם מקימים בית חולים, בסופו של דבר יצטרכו לפנות את הבית חולים, אלא אם כן, צהל יגיע למסקנה, אמרנו לכם חודש, אגב, בשביל להזהיר לפי האמנה הבינלאומית, בשביל להזהיר צריכה להיות הזרה אחת, בכלי תקשורת אחד, בכתב, באוויר, בטלפון. עשינו 6 פעולות, גם מהאוויר, גם מנשרים, גם טלפונים, גם קרוזים, גם מחרזות, גם חלק מהקש בגג לגרש אותם למטה, עדיין יש כ-300,000, זאת הערכה, ובתוך בית החולים יש עדיין אלפים, יכול להיות, שחלקם גם ברח, 200 מהם ברחו מן הטבח, שעליהם יש משימת על להשמיד אותם, להרוג ולאבד אותם. זאת הפעולה שתימשך בתקופה הבאה, אבל צריך לזכור גם שיש לנו גם פעילות לא מבוטלת ביהודה ושומרון. אני מקבל בצהריים נתונים מהצבא על כמה זרמו שם דרומה ועד כמה פעלו שם בחלק הדרומי.
ואתה שומע, תן לנו פרטים מה קורה שם.
שרק בחודש האחרון אנחנו מדברים על 1,500 מבוקשים, 900 מבוקשי חמאס מתוכם, וזה רק בחודש אחד, מבצעים נגד מחנות הפליטים, פעילויות נגד מבוקשים שהיו במחנה הפליטים, לא רשם עצמו שראינו בשבוע שלנו בטול קרם, ועוד ועוד ועוד, יש להם גם 15 הרוגים, 34 שנפגעו, כך שאנחנו פועלים גם בשטחי יהודה ושומרון, ועדיין לא אמרנו מילה אחת, איתי, הלבנון.
חיכיתי לזה. מילה אחת על גבול הצפון, מה קורה שם? חיזבאללה ממשיך, מנסה לאתגר.
כן, הבוקר הזה היה שקט, אבל זה בדרך כלל עד השעה 4-5 אחרי הצהריים זה שקט, לפעמים זה יותר. אתמול היה להם סוג של הלוויות או הלוויות, מבחינתם זה אחר לחלוטין מאשר קורה ברצועת עזה. אז הם פותחים אחרי הלוויות שלהם באיזושהי מתקפה. הבוקר השקט נכון לעכשיו, בלילה שוב ניסיונות לראות, לפגוע בחיילים, בלוחמים, במפקדות. צהל השמיד למעשה את כל המערך הקדמי שלהם, אותם תצויות שהוקמו, נקווה שזה ימשיך להיות גם כן בהמשך. כרגע שקט בתוך שני הצדדים, גם בשטח ישראל וגם בתוך שטח לבנון.
קובי, תשוב ותעדכן אותנו ככל שיהיו בשורות טובות.
ניפגש מחר בבוקר?
בעזרת השם, כן.
טוב, אני אפגש.
נהיה פה גם מחר, בעזרת השם. תדווח לנו.
קבענו.
תודה רבה, קובי.
תודה.
עכשיו אנחנו פותחים קווים. קובי, אתה רוצה להעלות לנו? טוב, נפתח את הקווים. 03-593-93, הפסקה, ומיד שווים אליכם.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
חזרנו. ואני רואה פה סרטון שהפלסטינים מפרסמים, כלי תקשורת ערבי מפרסם, על הגאון הגדול הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים, שהתיר לנתניהו להפציץ את בית החולים שיפה על יושביו, זאת כדי לחלץ את החטופים ולהרוג את המחבלים. וכלי התקשורת הזה כמובן מסית נגד הרב, הוגשה תלונה במשטרה בעקבות ההסתה, ומסתמן כתוצמד הבטחה למרן הרב מזוז, כמובן, מחשש שאותם מחבלים הדברים שלהם יגיעו לכל מיני משוגעים שנמצאים פה באזור. עכשיו אנחנו נפתח את הקווים כמו שהבטחנו ונאמר לכם שלום למאזינים, יש לנו כבר כמה על הקווים. הראשון, אליהו, שלום לך.
שלום לך איתי.
כן, אליהו.
שלום. רציתי לשאול אותך, גם נגיד לך, לכל עם ישראל, להזכיר לנו, לכולנו, הגמרא במסכת כתובות, דווקא יהודה א' אומרת, הוא השביע את עם ישראל, לא לעלות בחומה, לא למרות בעולם, בעמות העולם. ואומרת הגמרא, שאם אתם מקיימים את השבועה, אז מותר, אם לאו, אז אני מתיר בשרתכם, כצבאות וכצבאות, ויעלות השדה, הוא צבי. כמו ששוחטים צבי ויעל, ככה ישחטו אתכם.
השם ירחם. טוב, אז אתה אומר שזה בגלל שלוש השבועות, אז קרה הטבח. יכול להיות, אני לא יודע חשבונות שמיים, אני רק יודע שאנחנו צריכים להתחזק כל הזמן, בכל דבר, בכל תחום. כל הנושא הזה בכלל של המדינה ושל השבועות, וזה זה נושאים שהם קצת יותר רחבים, שלא בטוח שנפתח אותם עכשיו, אבל ברור שכולנו צריכים להתחזק, וגם אתה מחזק אותנו בכל עניין, אני, אתה יודע, גם בעניין הזה. אז מה אתה אומר בעצם? אז שאנחנו צריכים מה, לעבור לחוץ לארץ אולי?
לא אמרתי את זה.
אז מה זה, מה לא לעלות בחומה? מה הכוונה?
לא לעלות בחומה, כמו שרש שם אומר, ביחד זקה, כולם ביחד. ויכול לא לעשות מלחמות, לא לכבוש, מה שנקרא, כבישה, לא לכבוש.
אז זה מה שאני אומר, מה זה לא לכבוש? מה לעשות?
זה שאלה אחרת, מה לעשות? זה כבר שאלה אחרת, כי חז"ל אומרים, כל מי שגדר בחוץ, אז כאילו אין לו אלוה. אז לא יכול להיות שמצד אחד הוא אומר לנו לא
לעלות לארץ, ומהצד השני לא לעלות בכוח.
כן, אז זה יכול להיות, זה סתר בסתר.
מה הפשט? מה אתה מיישב?
מאוד פשוט. הנה פרשת השבוע. אנחנו רואים פרשת השבוע. אברהם אבינו קונה את מערת מכפלה. כן? אני מיד, ככה אני בסייעתא דשמיא אומר. ושם רש"י אומר, למה אתה משלם כסף? למה אתה מציע? הוא מבקש ממני, תקח ממני כסף. הוא אומר, לא, אתה נחינם? לא, אני אתקח כסף ממני. רש"י שם אומר, את החז"ל, המדרש, הגדה אומר ש... הוא יכול לקחת את זה בחינם, זה כדי שהוא הבטיח לו את הארץ, אבל בכל זאת, אם אתה לא מוכר לי, אז אני אקח בכוח. כך אומר חז"ל. אם אתה לא מוכר לי, אני מבקש לא תמכור לי, אבל אם אתה לא תיקח, לא תמכור לי, אז אני אקח בכוח. אז מכאן, שאתה תשמע, מה שהיו צריכים לעשות לפני 74-55 שנה, במקום להכריז את המדינה, אלא הפוך או נכון, פשוט לבקש, אם קראו את שטח הקרקע, מה שהיו עשו הרבה.
זה עוד לא מאוחר לשלם להם, אם אתה זה, אתה אומר, נציע כסף. טוב, אוקיי, ואז יפתור את הבעיה. יכול להיות.
רגע. אז ממלא כשאתה מוכר, כי המוכרים קרקע, אז אין טענות כבר. כן. לכל הטענה שם שאתם כבשתם, לא לקחנו אותם בחינם, זו הכוונה. כשבוכו משביע אותנו, אל תעשו לאחרים מה שעשו לכם.
כן.
הכוונה וזה יימשך עד שאנחנו פשוט נתעורר, וחבל על
אז אנחנו מתעוררים, אנחנו מתעוררים כל הזמן, מתפללים מהקדוש ברוך הוא.
כן, אבל אנחנו לא עושים מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה חבל. וחבל על כל אדם, כמה אנשים, כמה זה יימשך. לא חבל? פשוט זה רשות שלך, איפה גדולי ישראל, איפה הם? איפה התורה, איפה דעת תורה, איפה, למה שותקים, למה אומרים כלום? לאן אנחנו מסתכלים? איפה דעת תורה?
אני בטוח איפה? שדעתם של גדולי ישראל נשמעת, גם כאן אנחנו מביאים כל יום את מתי שמתפרסם כמובן הדברים.
לא, הם לא אומרים את
זה. ואני, בסדר, כנראה יש להם סיבות, אתה יודע. בעיצומה של המלחמה כרגע, ההוראה שלהם הייתה להתחזק בלימוד התורה, מי שנמצא בכוללים, בישיבות, ודאי אנחנו כציבור חרדי. מה זה פשוט? זה מה שאנחנו צריכים כרגע לעשות. או זה או ללכת להילחם. אין הרבה אופציות.
אני מדבר באופן כללי. מיראש, זה כבר, הכתובת מה הייתה בקיר כבר.
כן. בסדר גמור, אליהו, הדברים ברורים. תודה רבה לך.
הלוואי שאתם לא שומעים, הלוואי שלא שומעים, הלוואי לאדם שנשמע, חבל. ממש חבל.
אנחנו שומעים, הנה, אתה רואה, דעתך נשמע. תודה לך.
זה לא מספיק. זה לא מספיק לשמוע דעה ולסגור טלפון וזהו.
לא, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני באמת, אתה יודע, הקשבתי לך בקשב רב, ואמרתי לך, יש דעות לכאן ולכאן בפשט של העניין הזה, ובוא נשאיר את זה ככה.
לא, זהו, זה הבעיה להשאיר את זה ככה, זה לא נכון. זה לא נכון להשאיר את זה ככה. זה להשאיר עוד דם, עוד דם שישפך.
טוב.
לא משאירים את זה, צריך לאחד לגדולי ישראל, תלמידי אחרים, עם הרבה שלום בעולם.
אז אני הייתי מציע לך, באמת, תפנה לגדולי ישראל, ואם הקריאה תבוא מגדולי ישראל, אני חושב שהסיפור יהיה אחר. בכל מקרה, אני מאוד מודה לך. תודה, אליהו. חיים ברוך, שלום לך, צהריים טובים.
שלום לך, ידידי טייגדסי, מדבר חיים מילר, ירושלים.
חיים מילר, שלום, מה נשמע?
אני רוצה מאוד להעריך את צורת ההגשה שלך בכל התחומים.
תודה רבה, תודה.
תמיד ברוגע ובענווה וברוח טובה.
מודה לך מאוד, תודה.
עכשיו אתה שאלת כל הזמן מה קורה בשטח. אני מדבר איתך מארגון ורפא עם מאות המתנדבים שמסתובבים בשטח, יחד עם כל הארגונים האחרים. גם בירושלים, גם בבני ברק, גם בדרום, גם בצפון. ואני רוצה לקרוא לעם ישראל, יש אנשים שאתמול דיברו על זה, שמחפשים משהו לעשות, הם לא יודעים מה לעשות בדיוק, הם לא כל היום בכולל ויש להם את הזמן שלהם. אז צריך לזכור שתי דברים, יש כל יש את הנושא של האנשים שנמצאים במלונות שהם סובלים סבל רב אמר.
כן, הזכרנו את זה מקודם. לא, עצם ההכירה מהבית.
עצם ההכירה מהבית ועצם הדבר שהכניסו אנשים מדירות פאר לחדר בחצי עם ילדים קטנים וכו' וכו'.
ואין להם תעסוקה כל היום וכולם יושבים באותו מקום במשך כבר חודש ומשהו...
בדיוק, כשאני נכנס אני פוגש אותם באותו מקום והמתנדבים שלנו זה. עכשיו, תלך הדוגמה כמו ארגון ורפוא ירפא שעושה כל השנה בגלמודים. אז צריך לזכור שאותם גלמודים נמצאים, חיים גם בתוכנו, גם היום. יש בירושלים, נשארו המון גלמודים בבתיהם, שאנחנו מטפלים להם בו יום-יום. הם צריכים תרופות, הם צריכים שיביאו להם משהו מהמקולת, הם צריכים שיקחו אותם לקופת חולים, הם צריכים שיעזרו להם. כאלה אלמנות, יתומים, קשישים, חולים. עכשיו חילקנו כבר את כל צורכי החורף שצריך בשבילהם, לא רק בירושלים, בכל הארץ. אנשים מתארגנים לחורף. לפי החזאים יהיה חורף קר מאוד. מצד שני, יש את כל מי שנמצא במלונות. מה שאני הייתי מציע, שכל יהודי באשר הוא שם, יקדיש רבע שעה בשבוע, לא יותר, לא ביום.
מי שיכול, כן, מי שיכול.
מה שיכול, שיכנס בשבת, חוזרים מהבתי כנסת, תיכנסו גם לבתי אבות רגילים שמלאים
נכון,
כל השנה.
נכון, תביאו קצת פיצוחים, תביא איזה חסד גדול, זה החסד של אמת.
בדיוק, אז זה עולם חסד ימנה, אנחנו צריכים לבנות את העולם. ולשאול מה צריך, מה אתם
ככה.
רוצים. אנחנו עשינו עכשיו, ארגנו את כל העלונים שיש בחבילות, ומי שרוצה יכול לקבל את זה בצורה מאורגנת, ואנחנו מחלקים את זה, המתנדבים שלנו עוברים מקום למקום. אנשים צמאים, פרקי תהילים, צמאים לנו למייבים.
אני אומר לך שלצד כל הדברים הענקיים והגדולים, והמלחמה והכל, בדברים הקטנים האלה זה באמת החסד הגדול של...
נכון, וזה לא רק חלוקן. צריך, התקשרתי קודם לאדם גלמוד שיושב בבית אבות. הוא התחיל לפקוט, הוא אומר, חיים, אתה מבין מה זה לשבת לבד בתקופה הזאת בבית אבות? אתם עוברים מבית כנסת בית אבות, כנסו ללובי, תמצאו יהודים גלמודים, קשישים, חולים, באמת שמחכים שמישהו ידבר איתם. עכשיו יש עוד נקודה, יש את הנושא של הבתי חולים, אני חוזר עכשיו מהרבה בתי חולים בארץ. אנחנו היינו ממלאים כל סוף שבוע את הפינות תה, פינות קפה, בתה, קפה, סוכר, כוסות חד פעמים, כפיות וכל מה שצריך. עכשיו, על כל החולים ועל כל המשתמע מכך, יש גם את הפצועים ומשפחותיהם לצערנו. אדם קם, רוצה, שוכבים לצערנו על הרצפה במסדרונות. אתה הולך לבית חולים לבקר חולה, אתה הולך לבית חולים לבקר מישהו, יש לך שמחה, תעשה מצווה קטנה, קח איתך חבילה כוסות חד פעמים, קח איתך קצת סוכר.
אתה יודע, כשאתה אומר את זה, אז באמת, זה אנשים לפעמים שוכחים, וברגע שאתה מציף את זה, נכון, אז ברגע שאתה מציף, אני אומר, אתה מזכיר לנו, גם לי באופן אישי, דברים שצריך לזכור, אתה יודע.
נכון, כי אנחנו עושים את זה עכשיו, כל השבוע, יום-יום, בכלל בתי החולים. אבל בשעה, ב-4-5, כבר אין שום דבר. עכשיו, באים, אני רואה בלי סוף לצערנו, אנשים שבאים לבקר חולים, בית חולים. תביאו איתכם משהו, מה שאתה רוצה, שקית חלב, שים בפריג'ידה, יש פינות תה וקפה בכל מחלקה. כל מחלקה זה עיר לצערנו, השם ירחם, כמה כן. חולים שיש. עכשיו אפשפצים נמצאים, זה לא עיר, זה מדינה. והם רוצים לשתות, רוצים קפה חם, רוצים תה חם, רוצים משהו.
יפה מאוד.
אתה יודע שיש בכמה ערים, הארגון ורפוי רפא הביא פריג'ידרים ופינות תה לחיילים שמפטרלים.
כן. יפה,
וגם שם, אתה עובר, אתה רואה פריג'ידר, אתה רואה צריך קפה, אתה צריך משהו, תביאו משהו.
חיים,
עכשיו
הקריאה...
יש נושא קטן, יש נושא קטן שאני רוצה שאתה יעלה באמצעותך. יש ילדים חולי ציליאק.
כן.
ולא נותנים להם מזון. אני לא יודע על האוזן של מי אנחנו פועלים. אני פועל עכשיו למצוא את מי הכתובת שימצא את הדרך לעשות את זה. אבל אולי דרכך, אני פונה לכל מי שרק עוסק בעניין. צריך להביא לילדים האלה שנמצאים במלונות אוכל שאסור להם לאכול משהו אחר, ואין להם את האוכל של חולי ציליאק, לצערנו זה סכנה בשבילהם.
אוקיי.
אז אולי זה ייפול על אוזן קשבת,
אני מקווה.
ותבוא גם מפה.
אני מקווה. חיים מילר, אני מאוד מודה לך, ותודה שהצפת את הנושאים האלה, חשוב מאוד.
תודה רבה, ואני קורא לכל אחד, באמת, רבע שעה, דקה, תיכנסו,
טלפון תעברו. אפילו, נכון? נכון, בדיוק. יפה מאוד, יפה מאוד.
עולם חיים. חסד ייבנה, ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה.
ציון במשפט ייפדה, תודה רבה לך שאתה מזכה אותנו, חיים מילר, תודה.
תודה רבה לך. טובים.
מאזין הבא, יהודה, כן זה? מלמד מנתיבות, שלום לך.
שלום
עליכם. וברכה. כן, על מה רצית לדבר?
כן,
שמי יבי,
אנחנו נכונים... בכוחות עצמנו מנתיבות, נמצאים כעת בירושלים, השעות בנתיבות פשוט לא נורמלית בימים האלה.
אתה מהמפונים?
אני מתפנים, התפנינו בכוחות עצמנו.
אוקיי, מנתיבות לירושלים?
כן, אנחנו לא זוכאים לפינוי מהמדינה, אבל השעות בנתיבות היא ממש 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 בלתי נסבלת.
נכון, אני רק לשמוע את הפיצוצים שמגיעים מעזה, מהצד שלנו אני מתכוון, זה כבר לישון בטוח אי אפשר.
כן.
למה באמת, סתם, אני חייב שאלה, למה באמת היישובים שיש בהם ריכוזים חרדים כמו אופקים, נתיבות, לא נכנסו לפיצועים שהמדינה נותנת בעוד יישובים אחרים, ושדרות למשל, כן?
כן, אני אסביר לך מה שאנחנו בעצם הקטנים מבינים. בעצם היישובים האלה הם נקראים עוטף עזה. היישובים האלה הם קטנים, הם אנשים שבעצם קל יותר למדינה לממן אותם, קל למדינה לפצות אותם בגלל שהם יישובים קטנים. יישוב גדול צריך...
אתה אומר זה עניין של משאבים. כן.
הכל עניין של המושבים. זאת אומרת, יש לידינו מושבים כמו בית הגדי, כמו תקומה, שהם יותר רחוקים אפילו מאז המנצרנו, אבל הם זכאים ואנחנו לא, כי ככה המדינה קבעה, ואין אף אחד שנלחם בשביל הדבר הזה. פשוט אף אחד לא נלחם לדבר הזה. אנחנו פנים לכל מיני גורמים בעיר, החל מראש העיר ועלה, ואנחנו לא מקבלים מענה בכלל. והמצב הוא ממש בלתי נסבל, אנשים פונים אליי, יש לנו קבוצת וואטסאפ של כל המפונים הדרום שנמצאים בירושלים, פונים אל האנשים ממש עד כדי כך שכשהגיעו המפונים מקריית שמונה ומהצפון פשוט הוציאו אותם מהמלונות. אלה שכן נתנו להם בעצם מלונות, מה שנקרא בחינם, אנשים טובים, הוציאו אותם פשוט מהמלונות כי מעדיפים להחסן את תושבי הצפון שבהם המלון כן מקבל איזשהו שיפוי על הדבר הזה. בכל מקרה, אנחנו נמצאים עכשיו בירושלים ובכל חלקי הארץ נתונים בחסדים של אנשים טובים ובאמת באמת טובים, כי ירושלים פה באמת עצה אותנו בצורה מאוד מאוד טובה ומאוד ומאוד הרמטית. זאת אומרת, אם זה מבחינת זה שהצלחנו להכניס את הילדים למוסדות חינוך, דאגו לנו להסעות לחינוך המיוחד.
מה אתה אומר? ממש כל המעטפת, אני מבין.
הכל, חלוקות, המנהלים הקהילתיים שדואגים לנו להפעלות לילדים, לקצת הפוגה לילדים, אם זה הבריכה בבית עברים שדואגים לנו מדי פעם, פעם לגברים, פעם לנשים, לכל מיני הפוגות, באמת, עיריית ירושלים, חמ"ל ירושלים, באמת, להוריד בפניהם את הכובע, ובאמת, רוב טוב.
תגיד, אחרי הפרגונים, אני קורא פה שאתה גם מלמד, נכון? במקצועך, בתפקידך.
אני מלמד, כן.
משכורת כבר קיבלת?
זה נוסף לכל הבלגן שאנחנו נמצאים בו כעת, לא קיבלנו משכורת החודש, ואין לאף אחד תשובה מתי זה יהיה. אנחנו פשוט נכנסנו למצב מאוד מאוד קשה. ההוצאות כעת הן בכלל יותר גדולות.
בפרט שאתם לא בבית, ושאתם מפונים, ושצריך לקנות כאן ושם, ואין בגדים, ואין אוכל.
ממש ככה. זה ללכת עכשיו ופשוט לאסוף מוצרים מחלוקות, עד כדי כך הגענו לאסוף מוצרים מחלוקות בשביל שיהיה במה להעביר את הארוחת צהריים, בשביל מה לעשות שבת, ממש.
מה אתה אומר?
כל זה בגלל כל מיני קשיים פוליטיים ומשפטיים ובכל זאת, ובנוסף להכל עוד מבקשים איתנו כעת לנסות להחזיר שם בדרום את הלימודים וכמה אנחנו יכולים להגיע לשם, שזה פשוט בכלל ממש, אני ממש אומר לך, המצב לא פשוט בכלל, אנשים באמת הגיעו לקריסה בדבר הזה ואין שום גורם.
זה, בשביל זה כתוב ביומו תיתן שכרו, וזה פשוט שאנשים שמתפרנסים, אתה יודע, זה לא אנשים עשירים, אנשים שסוגרים את החודש בקושי, אבל ניסיתי ככה להסביר גם את הצד השני, כי בסופו של דבר המטרה של אופק חדש, ובעצם שכל הסיבה שעדיין לא עוברו הכספים, היא בעצם לשדרג את שכרכם ואת מעמדכם. והשאלה האם אתה אומר, מה דעתך, כן? האם זה שווה להמתין עוד יום יומיים, ככה כמו שנמסר לנו, על מנת להפעיל את הלחץ ולהעביר את הכסף הזה באופן קבוע?
אני שמח שאתה קודם כל לשמוע ממך שזה עוד יום יומיים.
זה מה שנאמר לי, בוא, אתה יודע, אנחנו ניזונים מה שאומרים לנו הבכירים והשרים.
אין לי בעיה לעלות עוד יום יומיים לשידור הולך עוד הפעם, ופשוט להודות לכל מי שידאג לנו לזה, אנחנו נחכה עוד יום יומיים.
יפה, אז אתה אומר, יכול להיות שזה כן שווה, שבאופן קבוע המשכורת תעלה?
אם זה יום יומיים בטח שווה, אם זה יום יומיים בטח, ננסה להשאיר את הראש מחוץ מעל המים בשביל... בשביל הדבר הזה, בוודאי, לא רוצים, אנחנו מודעים לכל התועלת של אופק חדש, גם לנו, גם לתלמידים, גם לאיכות של הלמידה, הכל באמת, באמת, באמת חייב שיתבצע, אבל נפלנו פה בעצם בין הכיסאות, וזה אנחנו רוצים.
נכון.
אז אם זה עוד יום יומיים,
מכאן הקריאה שלנו, אני כל יום פונה לכל הנציגים, אני חייב לומר לך שאני לא עכשיו עושה חשבונות וזה לא הזמן, אבל יש גם את אלה שבכלל נקרא לזה לא מעניין אותם הסבל שלהם, ופשוט אומרים מה זה עניין שלי, מה אני שר החינוך, אני זה, עכשיו זה לא הזמן.
אתה הכל שלנו איתה.
אז לצערי כרגע בנסיבות האלה, אבל אני מקווה שבאמת הקריאה הזאת תיפול על אוזניים קשובות, ויטפלו בעניין הזה במהירות, כי אף אחד פה בעוד, זה לא, אף אחד כאן לא גנב כאן משהו, ובסך הכל המדינה עודדה את המורים החרדים להיכנס לתוכנית אופק חדש, וכרגע היא לא מוכנה לעמוד מאחורי ההתחייבות שלה. ונקווה שזה יסתיים כמה שיותר מהר.
אני אוסיף עוד משפט אחד, שמה שצריכים להבין, שזה שנכנסנו לאופק חדש, זה לא איזה אובר שקיבלנו. זה בעצם השוו את התנאים שלנו, עדיין לא ב-100%, אבל עוד איכשהו שיפרו קצת את התנאים שלנו, שאיכשהו יהיו דומים לתנאים של הציבור הכללי. אבל אנחנו עדיין רחוקים מזה, וזה בסך הכל אנחנו מבקשים. לא יודע, הסכם קואליציוני בתוך התקציב, מחוץ לתקציב, אנחנו יודעים מה שאנחנו מבקשים, את המינימום ושל המינימום.
הדברים ברורים, ואתם גם לא אמורים לעסוק בזה, בשביל זה יש נציגים שהם אמורים לטפל בעניין הזה, ואף אחד לא אמור להתחנן לשום דבר פה. זה דבר מאוד אלמנטרי ופשוט. תודה רבה לך.
תודה לך, איתן. שלום.
כמובן, הצגתי את שני הצדדים, אבל עדיין אני אומר, העובדה שעד רגע זה לא סודר, וחיכו לרגע האחרון, וידעו שהמשכורות יכולות לא לעבור בגלל אופק חדש, ולא סגרו את זה לפני חודשיים ולפני שלושה חודשים, אז נכון, לא ידעו שיש מלחמה, אבל המלחמה כבר כאן חודש, והגיע הזמן ללחוץ, ולא יודע אם צריך עוצר הצבעות, מה שצריך. לא ייתכן הדבר הזה, שאנשים שפונו מהבית, תחת אש, כמו המאזין היקר שעלה פה עכשיו, לא יקבלו את משכורתם שהם עבדו עליה, משכורת שהמדינה התחייבה אליה, דבר... בן אדם עובד, בן אדם מנסה להביא אוכל פרנסה לביתו, וטוב, נקווה שהדבר הזה ייפטר כמה שיותר מהר, אנחנו בטוח נעקוב אחרי הסיפור הזה, כל יום במהלך התוכניות כאן, גם מחר בבוקר תהיו איתנו ונעסוק בעניין הזה, נבדוק האם הדבר הזה יכול להיות מטופל בתוך יממה. הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם איתי גדסי.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לבן ציון.
שלום וברכה, צהריים טובים.
כן.
רציתי להתריע על איזה בעיה שמאוד קשה, שפה בעיר בני ברק, אתמול בקריאת הרצוג תפסו איזה שהיד בבניין, לא יודע אם שמעת.
כן, כן, הזכרתי את זה בתחילת השידור.
שם עצו שם את כל התנועה, חמש ניידות. מה אני רוצה להגיד לך? אשתי עובדת שם ברחוב גניחובסקי, יש שם שלוש גנים, ללא שמירה, ללא כלום, שום דבר. כאילו מישהו רוצה להיכנס חופשי חופשי. אז אני שואל את עצמי, צלצלתי היום לעיריין מחלקת החינוך, אומרים לי שאין תקן לגנים. יש הבדל בין תלמידי בית ספר לבין תלמידי גנים.
זה לא רק בבני ברק, אני חושב.
למה מופקר? מה זאת אומרת?
אני חושב שלא רק בבני ברק אין הבטחה על גנים. גם בערים סמוכות ונוספות, יש פטרולים במכוניות של הבטחת מוסדות חינוך, אבל אין שמירה. גם בגן של הילדים שלי, אני זוכר, אין שמירה, ואני לא יודע אם זה טוב או לא, אני רק יודע שככה זה המצב, כן?
זה המצב של היום, אין שם ממד אפילו. אין ממד בגנים האלה.
אם אין ממד, אז צריך לבדוק מול הנחיות פיקוד העורף. כרגע אני חושב שבני ברק אפשר ללמוד במקומות שאין ממד. נכון או לא? או שאני טועה? עוד רגע, קובי יבדוק לי את זה עוד רגע, אבל הגן נעול, נכון? יש שער שסגור.
שיכולים להיכנס
מחופשי
חופשי, שום דבר שם לא... אתה יודע איך זה גנים כאלה שרוצים קרוונים כאלה שבכל פינה אפשר להיכנס, בלי שומר וממש סכנת נפשות.
טוב, אז קודם כל טוב שהצפת את זה כאן. קובי אומר לנו שאפשר לקיים פעילויות גם בלי ממד, אם אפשר להתפנות תוך דקה וחצי לממד. אז נקווה שיש להם שם מרחב מוגן, זה קודם כל מבחינת, אתה יודע, השתדלות לשמור על עצמם, וטוב שהצפת את זה, נקווה שהדבר הזה יטופל.
הלו.
כן, אני אומר, תודה רבה לך שהצפת את העניין, בן ציון.
אני חושב שצריכים להכניס את זה לחוק חדש, לא אפשר להזכיר גנים במצב כזה של מלחמה. אתה רואה שאתמול אחד היה שם בסביבה, תפסו אותו שם בסביבה, תאר לך שאני לא רוצה לפתוח בין לסתן. מה היה קורה? בלי שמירה, אני אומר.
כן.
מישהו צריך לתת את הדעת על זה, זה לא יודע, אולי זה הפקרות.
הדברים ברורים, בן ציון. תודה, תודה לך. אנחנו כמובן נקרא מכאן לעיריות, למי שאחראי על העניין הזה, לשקול הצבת שומרים חמושים גם בפתח גנים, ולא רק בפתח בתי ספר. טוב, תוכנית נוספת מגיעה לסיומה. אגב, אם כבר דיברנו על גנים, אז אני אקרא שוב כאן מעל במה זו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולמפכ"ל המשטרה להכניס את בני ברק להגדרת יישוב מזכה לקבלת נשק, כי לצורך כיתות כוננות, לצורך בכלל, בני ברק במקום האחרון בארץ, מבחינת נושא נשק. מבחינת ממש, כמעט ואין פה, וזה טבעי, רוב האנשים אברכים, בחורי ישיבות, גם מי שעובד הוא בוגר ישיבה, אז נקווה שבאמת הנושא הזה יטופל. אנחנו מסיימים את התוכנית, תודה לעורך ולמפיק שלנו קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, אני הייתי איתכם איתי גדסי, לצילי השיר רבה נעצור את הדמעות של מדע טסה, נאמר לכם צהריים טובים, נהיה כאן מחר. Me